יומא דף נון ג', מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה למעלה, במילים תנו רבנן. ערב יום כיפור, היה מעמד נורא עוד. שלוחי בית דין היו פונים אל הכהן גדול, ואומרים לו, אישי כהן גדול, אדוני כהן הגדול, אנחנו לא באים פה על דעת עצמנו, אנו שלוחי בית דין, ואתה, אנחנו עכשיו ממנים אותך, אתה שלוחנו ושליח בית הדין, אתה צריך להישבע שבועה, משביעים אנו עליך, בקדוש ברוך הוא שישרה את שכינתו בבית המקדש, ומי ששיכן שמו בבית הזה, מה הוא צריך להישבע? שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. בשבוע האחרון למדנו איתך את כל סדר עבודת יום הכיפורים. תשבע לנו שאתה תנהג בדיוק לפי ההוראות שקיבלת. לא תשנה שום דבר. באותו רגע הכהן גדול היה פורש הצידה ובוכה. שחושדים אותו שהוא ישנה. שלוחי בית דין היו פורשים לצד אחר וגם הם היו בוכים. איך אנחנו חושדים בו? הרי רבי יהושע בן לוי אומר שאם אדם נכשל והוא חושד בכאלה שהם כשרים, אז חלילה לוקה בגופו, הוא נענש. הגמרא שם שואלת, בדף יוטט, וכל כך למה? משביעים אותך שלא תשנה. למה שישנה? לימדת אותו. למה שלא יעשה מה שלימדת אותו? הגמרא אומרת, אנחנו חוששים מאוד שהוא צדוקי. כאלה שמבינים את התורה כמו שהם רוצים להבין. הם לא מוכנים לקבל את ההבנה שניתנה לנו ממשה רבנו. כמו שאנחנו נראה עכשיו, בגלל השינוי ששינו הצדוקים בכתורת, כמו שאנחנו נראה מיד, זאת הייתה הסיבה לכל השבועה הזאת. השביעו אותו שלא יעשה את השינוי הזה, שלא ינהג כמו הצדוקים אלא כמו חכמי ישראל. מביאה על זה הגמרא תנו רבנן. אחד מהדברים המיוחדים של יום הכיפורים היה הכתרת כתורת בקודש הקודשים. אומרת התורה, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. אפשר בצורה מאוד מאוד פשוטה להבין איפה יש לפני השם אש. בקודש הקודשים יש אש, יש את ארון ברית השם. רק כשהכהן גדול נכנס לכאן, שם פה גחלים, בוערות, לוהטות, זה האש. אומרת התורה, את הקטורת תיתן על האש לפני השם. דיינו, קודם תניח את הגחלים בלי קטורת, בקודש הקודשים תשים את הקטורת. שלא יתקן מבחוץ, שלא ישים את הקטורת מחוץ לקודש הקודשים, ויכנס לקודש הקודשים כשהקטורת כבר על הגחלים. אלא ייכנס עם מחתה של גחלים וקף של קטורת בנפרד לתוך קודש הקודשים. בקודש הקודשים הוא יניח את המחתה של הגחלים וישפוך את הקטורת על גבי הגחלים בקודש הקודשים עצמו. הפסוק הזה בא להוציא מליבן של צדוקים, כדי שלא יטעו את הטעות שהם טעו. שהם אומרים, תכף נראה למה, מה הייתה הטעות שלהם, יתקן מבחוץ, קודם יפזר את הקטורת על הגחלים, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, ואז יכניס, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, כבר יהיה מחתה של גחלים יחד עם הקטורת על הגחלים עצמם. מה היא דרוש? מאיפה הם הגיעו לטעות הזאת הצדוקים? כי הפסוק אומר, כי בענה נראה על הכפורת. זאת אומרת, שכשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, כבר צריך שיהיה שם הענן. מאיפה יש ענן? זה הענן של העשן שמגיע מהקטורת. זאת אומרת, כשהוא נכנס צריך כבר היה, שיהיה ענן, ככה הם טעו להבין בדברי הפסוק. איך יהיה שם הענן כשהוא נכנס? שיכנס עם הענן, שיכנס עם האשן. איך יהיה האשן? מלמד שיתקן מבחוץ, קודם יפזר את הקטורת על גבי הגחלים ואז יהיה מלא אשן, ויכניס בצורה כזאת שהוא ייכנס, יהיה שם האשן. ככה טענו הצדוקים. אמרו להם חכמים, ולא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש, אתה יודע איפה? לפני השם. את הקטורת שמים בקודש הקודשים על גבי הגחלים, לא בחוץ. אז מה תשאל? אבל הרי הפסוק אומר מפורש, כי בענן נראה. אם כן, מה תמוד לומר? כי בענן נראה על הכפורת. זה בא ללמד אותך שיהיה ענן. תדאג שהקטורת שאתה מקטיר, תוציא הרבה אשן. שנותן בה איזה עשב שנקרא מעלה אשן, כדי שבאמת יצא אשן מהקטורת. אז בסדר. יש לי פסוק שמלמד אותי שבין ה-11 סממנים של הקטורת צריך לשים עשב שנקרא מעלה אשן. איפה אני יודע את זה? הפסוק אומר כי בענן הראה על הכפורת. זאת אומרת שצריך שיהיה ענן מהקטורת הזאת. כשנכנסים לקודש הקודשים צריך שיהיה שם ענן. אז צריך לדאוג שיהיה שם אשן שיצא מהקטורת. תשים שם את העשב שנקרא מעלה אשן. שואלת הגמרא או הברייתא, ומניין שנותן בה מעלה אשן? הפירוש מניין, תכף הגמרא תשאל, כבר למדנו את זה מהפסוק כי בענן נראה על הכפורת, אבל מביא עוד לימוד, שנאמר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת, ואז בהמשך כתוב ולא ימות. אז אתה רואה מפה שצריך שיהיה ענן קטורת את הכפורת, צריך שיהיה שם ענן של קטורת, אתה מבין שתכסים מעלה אשן, תכסים איזשהו עשב שיגרום שיהיה אשן. אבל בהמשך כתוב ולא ימות. אתה לומד מזה, הלא נתן במעלה אשן, אם הוא לא שם את העשב שנקרא מעלה אשן בין סממני הקטורת, או שכיסה אחת מכל סמניה, שהוא לא שם את כל ה-11 סממנים של הקטורת, והוא נכנס לקודש הקודשים והקטיר קטורת בלי מעלה אשן, או בלי צורי, בלי ציפורן, בלי אחד מה-11 סממנים, אז העונש שלו שהוא חלילה יהיה חייב מיתה. זהו, עד כאן הברייתא. שואלת הגמרא, הרי עצם זה שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, שלא לצורך, התורה כבר אומרת, ויאמר השם אל משה, יש לי מסר שאני רוצה שתדבר אל ארון אחיך. מה? ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון. שלא יבוא לקודש הקודשים מתי שהוא רוצה. זה לא עובד ככה. ואם הוא כן יעשה את זה, חלילה ולא ימות. אתה יודע מתי הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים? כי בענן הראה על הכפורת. מתי שיש את הענן של הקטורת, ביום הכיפורים, אז הוא יכול לבוא לקודש הקודשים. זה פסוק אחד. אז אם כן, זה כבר מלמד אותנו שאסור להיכנס סתם לקודש הקודשים. שואלת הגמרא, למה צריך להגיע לזה? שהסיבה שהכהן גדול חייב מיתה, אם הוא נכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת, והוא לא שם עשב של מעלה אשן, או שהוא לא שם שם אחד מ-11 סמנים, לכן הוא יהיה חייב מיתה. ותיפוק לי, שיספיק לו לחייב אותו עונש מיתה, דקמאייל ביה ריקנית לקודש הקודשים, הוא סתם נכנס, התורה אומרת שלא ייכנס בכל עת אל הקודש ולא ימות. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב ששת, אחא במאי עסקינן, פה מדובר שהוא לא יהיה חייב מיתה על זה שהוא נכנס סתם. כי החיוב מיתה זה כשהוא נכנס בכוונה במזיד, למרות שהוא ידע שאסור. כאן מדובר כגון ששגג בביה. הוא לא ידע שהוא יהיה חייב מיתה על זה שהוא נכנס בשוגג לבית על זה שהוא נכנס לקודש הקודשים. ובאמת לא יהיה חייב מיתה כי זה היה בשוגג. ואם כן, למה בכל זאת הוא יהיה חייב מיתה? כי הוא חיסר את המעלה אשן או את אחד מהסממנים של הקטורת, כי והזיד בהקטרה. זה הוא כן ידע שאסור להקטיר את הקטורת בלי אחד הסממנים או בלי מעלה אשן. לכן הוא יהיה חייב מיתה על עצם זה שהוא חיסר אחד מסממניה. תירוץ שני, רב אשי אמר, אפילו תימא שהזיד בזו ובזו, הוא ידע שאם הוא ייכנס לקודש הקודשים סתם, חייב מיטה. הוא ידע שאסור להחסיר את מעלה השן, או את אחד מאחד עשר סממנים, ובכל זאת הוא החסיר, ובכל זאת הוא נכנס. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה צריך להגיע לזה שהוא החסיר את אחד מסממני הקטורת, או את המעלה השן, כדי שיחייב מיטה על זה שנכנס כך לקודש הקודשים? הוא כבר חייב מיטה על עצם זה שהוא נכנס סתם, כי אם הוא לא מקטיר קטורת כדת וכדין, אז הוא בעצם נכנס סתם. התשובה היא, כגון שהוא כן הקטיר קטורת כדת וכדין, דאייל שתי הקטרות בבת אחת, הכניס פעמיים קטורת, פעמיים מלוך אופניו. אחת שלמה, עם כל האחד עשר סממנים, עם עשב של מעלה השן. ואחת, הקטורת השנייה חסרה, חסר בה או אחד מהאחד עשר סממנים, או את המעלה השן. הביאה לא מחייב. על זה שהוא נכנס לקודש הקודשים בחינם, הוא לא נכנס לחינם. דאיילה לשלמה, הוא הכניס את הקטורת הראשונה שהיא מושלמת, והיא כן קשרה. אבל אתה יודע על מה הוא יהיה חייב מיטה? ההקטרה מחייב. על זה שהוא הקטיר את הקטורת השנייה שחסר בה מעלה השן, או שחסר בה אחד מאחד עשר סממנים. תיקה מקטר, קטורת חסרה. אמר מר, למדנו בברייתא, למה כתוב, כי בענן נראה על הכפורת. למה הפסוק אומר את זה? אז הצדוק אם טעו לומר, שנכנסים עם הקטורת שעל הגחלים לקודש הקודשים, זאת אומרת שקודם שמים את הקטורת על הגחלים ורק אחר כך נכנסים לקודש הקודשים. אבל חכמי ישראל למדו מהפסוק הזה, עצם הרעיון שצריך שיהיה בכלל השן מהקטורת בקודש הקודשים. כי בענן נראה על הכפורת, איך יהיה השן? שים עשב שנקרא מעלה השן. ואז מיד הברייתא שואלת, ומניין שנותן במעלה השן? אני יודע מניין. תלמוד לומר, וכיסה ענן הקטורת. קרא לקרא? פסוק לפסוק? כבר למדנו פסוק אחד כי בענן נראה על הכפורת שצריך מעלה השן. מתרצת הגמרא, כל פסוק בא ללמד משהו אחר. אמר רב יוסף אחי כאמר, אין לי אלא, הרי המעלה השן יש לו שני חלקים. יש את העלה ויש את השורש. באמת, השורש הרבה יותר גורם שיהיה מעלה השן. והעלה גם טוב. אבל הגמרא בהתחלה אומרת הפוך. תכף הגמרא תתקן את זה. אבל לפי ההפוך זה הולך ככה. אין לי אלא שיהיה כשר אותו קטורת כשהוא שם שם העלה של מעלה השן. מאיפה אני יודע שאם הוא שם את עיקר מעלה השן, את השורש של מעלה השן, מניין שגם אז זה מספיק וזה גם טוב. תלמוד לומר פסוק נוסף וכיסה. פסוק אחד מלמד על העלה, פסוק אחד מלמד על השורש ששניהם, אחד מהם צריך לשים בקטורת. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, מה אתה אומר שמה יותר טוב עלה? ואם אין לו עלה, ישים שורש. והאיפכא תניא בברייתא נראה שדווקא העיקר, השורש הוא הרבה יותר, הוא כדאי לשים אותו אם יש. ולא אם אין עלה שמים קטורת, שמים את השורש. הפוך, אם יש שורש שמים את השורש גם אם יש עלה. מאיפה אני מוכיח את זה? דתניא, בקטורת נתן בה עיקר את השורש של מעלה השן. וזה היה כל כך מיוחד, זה גרם שכששמו את הקטורת על הגחלים, היה מתמר השן ועולה כמו מקל, שהוא מאוד מיוחד. עד שמגיע לתקרה של קודש הקודשים, לשמי קורה. כיוון שהגיע לשמי קורה, אז אין לו עוד יותר לאן לעלות, אז הוא היה מתחיל להתפזר על התקרה. כיוון שהגיע לשמי קורה, ממשמש ויורד בקטלים, עד שנתמלא הבית השן, זה היה מאוד מאוד בצורה מיוחדת. שנאמר, הפסוק אומר בישעיהו, והבית ימלא השן. בכל אופן, מה הוא לקח? את עיקר מעלה השן, את השורש, זמן שהוא יותר טוב, עונה גמרא נכון. אלא אמר הבעיה הכי כאמר, אין לי אלא שישים שם עיקר מעלה השן. זה אני לומד מהפסוק, כי בענן נראה על הכפורת. עלה מעלה השן מניין שגם זה טוב, תלמוד לומר וכיסה ענן הקטורת, שזה גם טוב. תירוץ שני, רב ששת אמר, למה צריך שני פסוקים שצריך לשים עשב מעלה השן? אז התירוץ הראשון אמרנו, פסוק אחד מלמד שצריך לשים שורש, פסוק שני מלמד שאם אין שורש של מעלה השן, אפשר לשים גם תעלה של המעלה השן, של אותו עשב של מעלה השן. תירוץ שני, רב ששת אמר, שזה בא ללמד הפסוק אחד מדבר על אוהל מועד, על המשכן שהיה במדבר. ואם כן, אין לי אלא שצריך לשים מעלה השן בקטורת באוהל מועד שבמדבר. מניין לנו לתמיד במשכן שילה ובבית עולמים, בבית המקדש, מניין שגם אז כשמקטירים קטורת בין הסממנים צריך לשים את העשב של מעלה השן. תמוד לומר וחיסן על הקטורת. שואלת הגמרא, היי, זה שאין הבדל בין המשכן לבין המשכן שילה ובית מקדש, מבכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם נפקה, שזה מלמד שכל מה שהיה ביום הכיפורים במשכן, יהיה גם בבית המקדש ובשילה. אלא מה מלמד אותנו הפסוק השני, זה שיש שני פסוקים שמלמדים לשים מעלה השן, אחי כמה, אין לי אלא ביום הכיפורים בשאר, אין לי אלא ביום הכיפורים, ביום הכיפורים שים עשב מעלה השן, קודש הקודשים, בשאר ימות השנה מניין. כל קטורת, מקטירים הרי פעמיים ביום קטורת, כל יום, על המזבח הזהב שבהיכל. ביום הכיפורים הם מקטירים פעם שלישית, גם בקודש הקודשים. אבל מניין שבכל יום כשמקטירים קטורת, שמים שם עשב מעלה השן. תלמוד לומר פסוק נוסף וחיסה. עוד הסבר, למה יש שני פסוקים לשים עשב מעלה השן בקטורת? רב אשי אמר, חד למצווה. שים מעלה השן. ואם לא שמת, אז אם היה פסוק, אם היה רק פסוק אחד, הייתי אומר שזה לא מעכב. שזה כתוב פעם שנייה וחד לעכב. שאם לא שמו מעלה השן, זה לא קשר גם בדיעבד. עוד הסבר למה יש שני פסוקים. רבא אמר, חד לעונש. אדם שהקטיר קטורת, ובקטורת לא היה מעלה השן, הוא יהיה חייב מיטה. וחד, פסוק נוסף, להזהרה. שאין עונשים, אלא אם כן מזהירים. קודם כל מזהירים אותו, במצוות לא תעשה, שלא ייכנס בלי לשים מעלה השן. אם הוא כן נכנס בלי לשים מעלה השן, הוא יהיה חייב מיטה. זה הפסוק השני שמלמד על העונש. מביאה הגמרא ראיה באמת להסבר הזה של רבא, שצריך פסוק אחד ללמד שיש אזהרה שלא יקטיר קטורת בלי מעלה השן. פסוק נוסף שבא להגיד שאם הוא לא יקטיר, הוא יהיה חייב מיטה. תניא רבי אליעזר אומר, כתוב וכיסה ענן הקטורת, שצריך עם הקטורת שיהיה מעלה השן כדי שיהיה ענן, בסוף כתוב ולא ימות. הפסוק הזה בא ללמד על העונש, אם הוא לא נתן מעלה השן, זה מה שהוא יהיה חייב. הפסוק אומר בתחילת הפרשה, כי בענן אראה, זה בא ללמד על עזרה שהוא צריך לתת מעלה השן. אז רואים מפה שיש פסוק אחד על עזרה, פסוק אחד על חיוב מיטה. אומרת הברייתא, הרי באותו יום, ראש חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, שבו הקימו את המשכן, מתו שני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו. לא כתוב שם איזה אבון הם עשו. כתוב בהקריבם אש זרה לפני השם. אולי נאמר שהעונש שלהם היה על זה שהם הקטירו קטורת בלי לשים שם מעלה השן. יכול יהיו שניהם אמורים קודם מיתת בני אהרון. אולי באמת כבר גם היה הזהרה לא להקטיר קטורת בלי מעלה השן, וגם היה עונש של מיתה לפני שמתו בני אהרון, ומכיוון שכבר הייתה את ההזהרה הזאת והעונש הזה, והם עברו על זה, לכן הם מתו. תלמוד לומר, אחרי מות שני בני אהרון, אחר כך כתוב הפסוק שצריך לתת מעלה השן. אחרי הפסוק של אחרי מות שני בני אהרון. יכול להיות שניהם אמורים אחר מיטת שני בני אהרון. אולי תגיד שגם העונש של מיטה וגם ההזהרה לא להקטיר קטורת בלי מעלה השן, אולי שניהם נאמרו אחרי מיטת שני בני אהרון. תלמוד לומר, כי בענן אראה על הכפורת. שזה גם נאמר על העניין של הזהרה, לא להקטיר קטורת בלי מעלה השן. וזה נאמר לפני כן, לפני מיטת בני אהרון. הכיצד? אזהרה היה קודם מיטה. הפסוק הזה נאמר לפני מיטת בני אהרון. ורק העונש של מיטה נאמר אחר מיטת שני בני אהרון. זאת אומרת, שהם לא מתו בגלל האבון הזה, כי לא נאמר עדיין עונש שמיטה למי שלא שם סממנים של, סממן של מעלה השן בקטורת. אז לא זה הסיבה שהם מתו. שואלת הגמרא, מהי תלמודה? מי אמר לך שהפסוק שנאמר על ההזרה, נאמר לפני מיטת בני אהרון? אמר רבא, אמר קרא, כי בענן אראה בעתיד, ואז אני מצווה אתכם, ואני עכשיו כבר מצווה אתכם, שתשימו מעלה השן בקטורת. ועדיין לא נראה. זאת אומרת, באותו זמן שהקדוש ברוך הוא אמר את הפסוק הזה, הוא עדיין לא נגלה ועדיין לא השרה את שכינתו בענן על הכפורת. אז כבר הקדוש ברוך הוא, באותו זמן שהוא עדיין לא נראה, הוא כבר ציווה בהזהרה לשים את המעלה השן בקטורת. וזה היה לפני מיטת בני אהרון. כי הרי כתוב שם קודם, ויצאו ויברכו את העם, ויירא כבוד השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה את כבודו אחר כך. זאת אומרת שהציווי הזה היה עוד לפני כן. ואלא מה הייתה מה הינוש? באמת מעניין. אם הם לא החסירו את העשב של מעלה השן בזמן שהם הקטירו את הקטורת, אז על מה הם נהנשו שלכן הם מתו בזמן הקמת המשכן? אז תוספות מביא כמה הסברים למה הם מתו, מביא מחזל, פגמה מביא אחד מהדברים. כי לתניה רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן. הם פסקו הלכה בפני הרב, בפני משה רבנו. מה היה שם? מה ידרוש? איזה הלכה? הפסוק אומר שצריך להביא עצים למערכה של המזבח. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. ואף על פי שהאש יורדת מן השמיים, אז אם כן לא צריך להביא עצים, בכל זאת התורה אומרת, ונתנו אש, מצווה להביא מן העדיות. זאת ההלכה שאמרו בני אהרון, ומשה רבנו היה שם, אמרו את ההלכה הזאת בפניו, המורה ההורה בפני רבו, זה העונש שלו. אומרת הגמרא במשנה למדנו, שאחרי שהכהן גדול סיים להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים והוא בא לצאת, יצא הוא בא לו דרך כניסתו, הוא לא מסתובב ומפנה את הגב ויוצא, אלא עם הפנים לכיוון קודש הקודשים, הוא הולך אחורה וככה יוצא מקודש הקודשים. מנה נמילה, מאיפה אנחנו לומדים שכך צריך לעשות? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמר קרא, פסוק אומר ככה, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון, היה במה, המשכן היה בגבעון באותה תקופה, ירושלים. וכי מה העניין גבעון אצל ירושלים? לשתי מקומות שונים. אני צריך להגיד שהוא בא מן הבמה אשר בגבעון לירושלים, או שהוא בא אל הבמה אשר בגבעון מירושלים. אלא, יש פה היקש בין גבעון לירושלים. מקיש יציאתו מגבעון לירושלים, לביאתו מירושלים לגבעון. יש היקש בין היציאה שלו לכיוון ירושלים, לבין הביאה שלו לכיוון גבעון. מה ביאתו מירושלים לגבעון, שם היה המשכן באותו זמן, פניו היו כלפי במה, כי ככה הוא הגיע, כדרך ביאתו. אף יציאתו מגבעון, כשהוא בא לחזור לירושלים, הוא לא הפנה את הגב וככה הלך, אלא הלך אחורה, פניו כלפי במה, כדרך ביאתו. ככה עשה שלמה המלך. וכן עושים הכהנים בעבודתם. הם נכנסים, כשהם יוצאים הם לא מפנים את הגב, אלא הולכים אחורה. וכן לוויים בדוכנם, כשהם באים לדוכן בבית מקדש, כשהם חוזרים הם לא מסתובבים והולכים וחוזרים, הם הולכים אחורה. וכן ישראל במעמדם, כשהם באים לעמוד כנציגים של כל עם ישראל, בזמן הקרבת קורבן תמיד, שזה קורבן של כל עם ישראל, הם גם כן, כשהם באים, הם באים פניהם אל בית מקדש, כשהם חוזרים הם גם עם פניהם לבית מקדש, כי הם הולכים אחורה. כשנפטרים לא היו מחזירים פניהם והולכים, לא מסתובבים וחוזרים, אלא מצדדים פניהם והולכים. דהיינו הפנים לכיוון בית מקדש והולכים אחורה. זה בית מקדש. וכן, תלמיד הנפטר מעת רבו, לא יחזיר פניו וילך, לא יפנה לו את הגב, אלא מצדד פניו והולך כשפניו כלפי רבו. כי עד הרבי אלעזר, כך הוא היה נוהג. כתב המפטר מיני דרבי יוחנן, כשהוא היה נפרד מרבי יוחנן, כדהבה באי רבי יוחנן לסיגויי, אפילו כשרבו רבי יוחנן רצה ללכת, הווגחין קאי רבי אלעזר הדוכתי. הוא היה מתכופף, עומד על מקומו, בהכנעה עד שרבו הולך לגמרי. עד אב המקסה רבי יוחנן מיני, עד שהוא כבר לא ראה את רבי יוחנן, יצא מהחדר וכדומה. וכדב הבא רבי אלעזר לסיגויי, כשרבי אלעזר רצה לצאת מעת רבו, אבא כעזי לאחורי, הוא לא הסתובב והלך, אלא הלך אחורה, כשהפנים שלו לפני רבי יוחנן, רבו. עד מכסה מיני את רבי יוחנן, עד שהוא כבר לא היה רואה את רבי יוחנן, למשל, כשיצא מהחדר וכדומה. מספר את הגמרא, רבה היה תלמידו של רב יוסף. כדב המפטר מיני דה רב יוסף, כשהוא היה יוצא ממנו, הולך נפרד ממנו, אבל אז היא לאחורי, הוא גם כן היה הולך אחורה, הוא לא היה מסתובב והולך. ועכשיו הוא לא היה רואה מה קורה מאחוריו, כי העיניים מקדימה, והוא הולך אחורה. עד מנגפן קראי, הרגליים שלו לפעמים היו חוטפות מכות, ומתווסן איסקופתה דבי רב יוסף דמה, לפעמים היה אפילו נפצע, והיה נמרח דם על האיסקופה של ביתו של רב יוסף. כזאת מסירות נפש. אמרו לי לרב יוסף, אתה לא רואה מה קורה פה, כי רבי יוסף לא ראה, לא הייתה לו אפשרות לראות, היה סגי נאור, מה שזה נקרא. סיפרו לו, אחי עבד רבה, תראה איך הוא מכבד אותך, את התורה שלך. אמר לי, אז הוא בירך אותו, יהי רבה, יהי רצון, דתירום ראישך חכו לקרחה, שתהיה ראש ישיבה, תרום ראשך על כל העיר, על כל הקרח. כשיוצאים בית מקדש, הולכים אחורה. כשיוצאים מלפני הרב, הולכים אחורה. כשמסיימים תפילת העמידה, תפילת 18, גם הולכים אחורה. אמר רבי אלכסנדרי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, המתפלל והוא סיים תפילתו, צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחורה, ורק אחר כך ייתן שלום וישתחווה. אמר לרב מרדכי, כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחוריו, שלא יחזור חזרה קדימה למקומו, אלא עתה מבעי אלה למעיקם, שם הוא צריך להישאר, להמתין קצת. משל התלמיד הנפטר מרבו, נפרד מרבו. אם חוזר לאלתר מיד, זה לא לעניין. הולך אחורה, חוזר קדימה. דומה לכלב ששב על קיו, חוזר לבלוע שוב את מה שהוא הכיר חלילה. תנינה מיאחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת, אתה מתפלל, צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחורה, ואחר כך ייתן שלום, ולא יחזור מיד. ואם לא עשה כן, שהוא לא פוסע שלוש פסיעות לאחוריו, ראוי לו שלא יתפלל. מה, אתה בא למלך, ואתה עוזב ככה בלי לבקש רשות? הולך שלוש פסיעות אחורה, זה נראה כמו שמבקש רשות לפני שהוא הולך. ומשום שמה היה אמרו, שכשהוא פונה, הולך אחורה, הוא נותן קודם שלום לימין, ואחר כך שלום לשמאל. מתכופף לימין, מתכופף לשמאל, ולא קודם שמאל ואחר כך ימין, שנאמר, מימינו של הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שנקראת אש דת, למו לנו. מימינו של הקדוש ברוך הוא, התורה ניתנה לנו. אז אתה רואה שימין חשוב יותר, לכן קודם משתחווה לכיוון ימין. ואומר, יפול מצדך 1,000, מצד שמאל יפלו רק 1,000 מזיקים, אבל מימיניך הוא רבבה 10,000 מימיניך. אתה רואה שהימין יותר עדיפה. מאי ואומר, למה צריכים שתי ראיות שהימין עדיפה? אומרת הגמרא, וכי תימה, אורחא דמילתא היא למיטב בימין. אם היה רק את הפסוק הראשון, שמלמד אותנו שהתורה ניתנה בימינו של הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר, זה הדרך, כי היד הימנית היא החזקה יותר. תשמע, יפול מצדך 1,000 ורבבה ממיניך. אם אתה רואה שהמזיקים בצד שמאל זה רק 1,000 הוא יכול להתגבר עליהם, ובצד ימין אפשר להתגבר על 10,000, זה אומר שהימין הוא חשוב יותר. עכשיו, מה זה נקרא לכרוע לימין קודם? לימין שלי או לימין של הקדוש ברוך הוא? רבה חזיה לאביי שכשהוא סיים את התפילה והוא פסע שלוש פסיעות אחורה, דאיב שלמה לימינה שלו ברישה. אמר לי, לא זה הכוונה. מסברת לימין דידך? לא זה הכוונה. לשמאל דידך כאמינה. אתה קורא קודם לשמאל שלך, דאה וימינו של הקדוש ברוך הוא, שזה הימין של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאתה עושה שלום אחורה, אתה קודם קורא לצד שמאל שלך ואחרי זה לצד ימין שלך, כי אז יוצא שאתה בעצם קורא קודם לכיוון ימין של מי שעומד לנוכח. אז זה בעצם לימינו של הקדוש ברוך הוא כביכול. עוד הלכה בשלוש פסיעות שעושים אחורה, אמר רב חייא, ברי דרב הונא, חזינא לו לאביי ורבה, ראיתי שניהם, דפס אלו שלוש פסיעות בקריאה אחת. הם היו קוראים בסוף תפילת העמידה, הולכים שלוש פסיעות בקריאה אחת. ורק אחרי שהם סיימו את השלוש פסיעות, הם היו מזדקפים ואז קוראים לצד שמאל ולצד ימין. כשהכהן גדול היה שם בקודש הקודשים, היה יוצא החוצה, כשהוא היה בהיכל, מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. מה עם מצלי? מה הייתה התפילה שלו? רבה ברב עדה ורבין ברב עדה, הם אמרו, מאיפה הם ידעו? תרוויו משמי דרב אמרי, הם למדו את זה בשמו של רב. הוא מתפלל את התפילה ככה, יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שתהיה שנה זו גשומה ושכונה, גשומה וחמה. שואלת הגמרא, מה זה טוב שיהיה חם? שכונה מעל יתאי? זה מדי לא טוב. אלא אימא, אם היא שכונה מדי, יהיה רצון שתהיה גשומה, ואמר שם מסביר שזה קצת יתאזן, שלא יהיה מדי חם. רבה חברי דרבה מסיים בה, הוא היה אומר שהתפילה של הכהן גדול הייתה ממשיכה ככה, משמי דרב יהודה. לא יעדי אביד שולטן מדי בית יהודה, לא יסור עושה השלטון ממלכות בית יהודה, זאת אומרת שהמלכות תישאר בזרו של דוד המלך. ולא יהיו עמך צריכים לפרנס זה מזה, אלא יתפרנסו בכבוד מעצמם. ואם בדרך עוברי דרכים פתאום יורד להם גשם וזה מפריע להם ללכת ומתפללים שהגשם ייפסק, לא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים, כי העם צריכים גשם. אז אי אפשר להתחשב ביחידים ולהפסיד את הרוב. מספרת הגמרא, פעם היה כזה סיפור באמת עם רבי חנינא בן דוסא, וכאזיל באורחה, הוא הלך בדרך, ופתאום שדה מיטרה עלי, התחיל לרדת גשם. אמר, ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, יש להם גשם, הם מרוצים, וחנינא בצער, שהוא בדרך ועכשיו הוא צריך להתערד עם הגשם הזה, פסק מיטרה, התפילה של רבי חנינא בן דוסא התקבלה, למרות שהכהן גדול מתפלל שלא תתקבל התפילה הזאת. כי עתה לביתה, כשהוא הגיע לביתו, הוא אמר, ריבונו של עולם, עכשיו כל העולם כולו בצער שאין להם גשם, וחנינה בנחת, כי אין לו שדה, הוא לא מפסיד מזה שלא יורד גשם. התפילה שלו התקבלה, ומיד עתה מיטרה. אמר רב יוסף, מה היה העניה להתלוטד, הכהן גדול, מה מועילה התפילה שהכהן גדול מתפלל ביום הכיפורים, שלא ייכנסו לפני הקדוש ברוך הוא תפילתיהם של עוברי דרכים, בשעה שהם צריכים גשם. לגבי רבי חנינה בן דוסא, שהוא למרות זה, כשהוא התפלל, כן התקבלה תפילתו שלא ירד גשם. אגב, מסבירים, למה באמת תפילתם של עוברי דרכים כל כך מתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא? אור החיים הקדוש כותב, ויצעקו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. אומר, כשאדם נמצא במצב של מצוקה והוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתעלם ממנו. תפילתו מתקבלת. כשאדם נמצא בצער, והוא מבקש מעט הקדוש ברוך הוא, יש לתפילה שלו חשיבות מיוחדת. לכן כשאנשים נמצאים עוברי דרכים ומתפללים, יש מאוד סבירות, יש מאוד מציאות שהתפילה שלהם תתקבל. לכן היה כהן גדול במיוחד באותם רגעים ספורים שיש לו, היה צריך להתפלל שהתפילה הזאת לא תתקבל כדי לא להפסיד את עם ישראל. תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שכן העריך בתפילתו בקודש הקודשים. ונמנו אחיו הכהנים, כל כך הם דאגו, התלבטו והחליטו להיכנס אחריו להיכל לראות שהכל בסדר. התחילו הם נכנסים וראו שהוא כבר יוצא. אמרו לו, מפני מה ירחת בתפילתך כבר? הציבור פה כבר כל כך היה בלחץ, לא ידעו, אולי בן אדם הזה מת שם, הכהן גדול, אולי לא היה ראוי. אמר להם, אתם חושבים, סתם התפללתי שם על הפרנסה שלי, על הדברים הצרכים שלי, מה פתאום? קשה בעיניכם, התפללתי עליכם, ועל בית מקדש שלא יחרב. אמרו לו, אל תהיה רגיל לעשות כן פעם הבאה. שהרי שנינו לא היה מעריך הכהן גדול בתפילתו שם בהיכל, כדי שלא להפחיד, לא להביט את ישראל, שאולי הוא לא יוצא משם. אומרת המשנה, הרי את הקטורת בקודש הקודשים היו מקטירים, היו שמים את זה סמוך לארון בקודש הקודשים. מי שניטה לארון, הרי לקראת סוף בית ראשון, ישעיהו המלך גנז את ארון ברית השם. כתוב פה מי שניטה לארון, לא שהוא גנז את הארון, אלא שלקחו את הארון. תכף הגמרא תוכיח מזה שאת הארון לקחו לגלות בבל ביחד עם עם ישראל, ביחד עם השאר כלי הקודש. כי באמת יש דעה שסוברת שהארון נגנז שם בתוך קודש הקודשים עצמו, ויש דעה אחרת במסכת שקלים, וגם פה מסכת יומה, שגנזו את זה באחת הלשכות. בכל אופן, מאז שלא היה ארון, אבן הייתה שם בקודש הקודשים, אמות נביאים הראשונים, אמות דוד ושמואל הנביא, והאבן הזאת, אבן שתייה הייתה נקראת. מה היה הגובה שלה? גבוה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן את המחתה עם הגחלים והקטורת. טוב, אחרי שסיים להקטיר את הקטורת, יוצא החוצה, הוא כבר שחט הרי את הפר של הכהן גדול, של החטאת שלו. אז קודם כל הוא נוטל את הדם ממי שהיה מערבב בו, ממי שהיה מארס בו, ממרס בו, כדי שהדם לא יקרוש. כי הרי שחטו את הפר לפני הקטורת, ובינתיים הקטירו את הקטורת, ורק אחרי זה מזים מהדם. טוב, עכשיו, איפה מזים מהדם של הפר? נכנס למקום שנכנס, לתוך אותו קודש הקודשים, הוא נכנס שוב פעם, פעם שנייה, ועמד באותו מקום שעמד קודם, בין שני הבדים של אהרון, בין שני המוטות של אהרון, והזה ממנו, מהדם של הפר, אחת למעלה. אז האחת, היד שלו, הכף יד הייתה לכיוון מעלה, והגב היד, איפה שהשערות של היד היה כלפי מטה, וככה הוא היה מזה מהדם של הפר לכיוון למעלה, זה היה, הוא היה מכוון את האצבע שלו מול הכפורת, של ה, מול המכסה של אהרון. וכך הוא היה מזה הזעה אחת למעלה, ואז הוא היה מטובל את האצבע שוב פעם, והזעות הבאות שלו, הגב היד, איפה שהשיער היה כלפי מעלה, והכף היד כלפי מטה, וכך היה מזה ללמטה. ושבע הזעות היה מזה למטה. ולא היה מתכוון להזעות לא למעלה ולא למטה. הוא לא התכוון להזעות הזעה אחת כנגד החוד העליון של הכפורת, ואת השבע הזעות כלפי החלק התחתון יותר של הכפורת. כי הרי אדם לא אמור לטפטף על, על הכפורת, אלא זה אמור לטפטף על הרצפה. אלא הוא היה מזה אחת למעלה ושבע למטה, וכל ההזעות הוא היה מזה קודם טיפה דם סמוך לארון. ואחרי זה הזעה אחרת יותר קרוב אליו, הזעה אחרת עוד קרוב אליו, עוד קרוב אליו, ואז היה בעצם טיפות, שמונה טיפות היו אחת סמוכה, אחת אחרי השנייה, השנייה כמו שורה כזאת, מהארון עד אליו. כמצליף, כמו כשאדם חלילה נענש עונש מלכות, אז לא מלכים אותו באותו, אותה נקודה בגב כל הזמן, אלא קודם בין כתפיו, ואז הולכים כלפי מטה ומצליפים בו. אז ככה גם כן, ההזעות היו בהתחלה הזעה אחת סמוך לארון, ואז הזעה אחת יותר קרוב אל הכהן גדול, ואז יותר קרוב, יותר קרוב, ככה היו את השמונה הזעות. וכך היה מונה בעת שהוא היה מזה. קודם כל ההזעה למעלה לא נחשבת יחד עם שאר ההזעות, אז הוא היה מזה אותה אחת. ואז את כל ההזעות שלמטה, הוא היה מונה גם את ההזעה של הלמעלה. הוא היה אומר, אחת הזאתי למעלה, ועוד אחת אני מזה למטה. אחת הזאתי למעלה, ועכשיו שתיים הזאתי למטה. עכשיו אחת הזאתי למעלה ושלוש למטה, ואחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. קיצור, הוא הזעה הזעה אחת למעלה ושבע הזעות כשהאצבע שלו כלפי מטה. יצא מקודש הקודשים והניח את הדם של הפר על בסיס, על כאן, הזהב שבה יחל, מיוחד שהיה שם. עכשיו הביאו לו את הדם של השעיר. עכשיו הביאו לו את השעיר. היה שעיר להשם, שעיר להזזל. הביאו לו את השעיר להשם, שחתו, וקיבל במזרק את דמו של השעיר. נכנס לאותו מקום שנכנס לקודש הקודשים פעם שלישית כבר. ועמד במקום שעמד בין שני הבדים, ואיזה ממנו גם כן אחת למעלה ושבע למטה. וכך גם כן היה מונה אחת, כמו שאמרנו, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש וכו'. יצא משם והניחו את דם של השעיר, גם כן על כאן מיוחד, על בסיס מיוחד, מזהב שני שבה יחל, היה שם שני, אחד לדם של הפר ואחד לדם של השעיר. רבי יהודה אומר, לא היה שם שניים, אלא כאן אחד בלבד, כי הרי עכשיו כשהוא בא לניח את הדם של השעיר, הוא צריך מיד לקחת את הדם של הפר, אז הוא לוקח את הדם של הפר ומניח את הדם של השעיר על אותו כאן. נטל דם של הפר, ואז הניח באותו מקום את דם השעיר, ואיזה ממנו, אחרי שהוא איזה משני הדמים בקודש הקודשים, הוא מזה עכשיו מהדם של הפר בתוך ההיכל, על הפרוכת שמבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, שכנגד הארון, אבל הוא עומד מבחוץ, הוא לא עומד בתוך קודש הקודשים ומזה על הפרוכת, אלא הוא, מזה, הוא עומד בהיכל שזה מחוץ לקודש הקודשים, על הפרוכת לכיוון קודש הקודשים. גם פה הוא מזה אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף, וככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, כמו שלמדנו קודם וכו'. אחרי זה נטל דם השעיר והניח דם הפר והיזה ממנו. איזה מדם הפר בקודש הקודשים ומדם השעיר בקודש הקודשים. איזה מדם הפר על הפרוכת. עכשיו, מה זה מדם השעיר על הפרוכת? איזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון, מבחוץ, אחת למעלה ושבע למטה וכו', כמו שאמרנו. אחר כך הוא הרבב את שני הדמים יחד. העירה דם הפר לתוך דם השעיר, ואז הוא הכניס את הדם של הפר לתוך הכלי שהיה את הדם של השעיר, ואז הוא היה נתן את המלא בריקן, אז הוא היה שופך מהכלי של דם השעיר לתוך הכלי של דם הפר, ואז זה מתערבב טוב. עכשיו, בתחילת המשנה אמרנו, משניטל אהרון, אבן הייתה שם מימות נביאים ראשונים. זאת אומרת שאת אהרון לקחו מקודש הקודשים, הוציאו אותו משם. לא כתוב משנגנז, לא קטן, אלא משניטל. אז אתנן, כמנדה אמר, אהרון גלה לבבל ולא גנזו אותו בקודש הקודשים, ועד כאן דף נון ג'.